קצרה, אולי נדבר קצת על פורים, אם תרצו. אנחנו קצת עוזבים עכשיו את שלושת השיחות הראשונות היו באופן מובהק על אמונה. כל מיני, כאילו, אמרנו שרבי נחמן מרחיב לנו, פותח לנו את ה... נדמה לי ששלושת התורות הראשונות, המחנה המשותף המאוד ברור זה שהאמונה לא תהפוך להיות מקובעת. כן, שתן מקום לקדוש ברוך הוא, נגיד זה ככה. לפעמים גם, לפעמים אנשים מאמינים הם הכי אלה שלא נותנים מקום לקדוש ברוך הוא, בגלל שהם מבינים אותו כל כך טוב, שהוא כבר עובד אצלם בשכל, כן? ויש איזה רבי נחמן קומן כאילו... פותח, פותח, אומר לך, אתה לא מבין, תשליך, תפתח. זה היה שלושת התורות הראשונות. עכשיו אנחנו כבר עוברים לכמה וכמה תורות שרבי נחמן מתייחס לכל מיני תופעות שקורות בעולם. אחד הדברים שרבי נחמן התעסק בו זה איזשהו זיהוי גאוני שלו, של תחילתו של הקפיטליזם. יש לו אחד הסיפורים בסיפורי מעשיות, הוא כאילו סיפור ארוך מאוד, מעשה מבעל תפילה, ששם באופן מפתיע יש שם סיפור מאוד מפותל ומאוד עם הרבה הרבה דמויות ומדינות, סיפור ממש סרט פנטזיה שלם אפשר לעשות על זה. עוד יגיע לוולט דיסני מתישהו, יגיע יהודון שיעשה מזה כסף. אבל מה שמפתיע שם לאורך כל הסיפור, וככה גם בסוף, שיש שם, הוא מחלק את זה לכל מיני מדינות, כל מדינה לקחה איזה יצר והפכה אותו לדבר הזה, מדינת הכבוד, מדינת היופי, מדינת הכוח, הרצח, כאילו מדינת... ויש מדינת הממון. עכשיו, נדמה לי שרוב בני האדם, כשתגיד להם, תשוב, במדרג של היצרים, אז כסף זה יצר, אין חוכמות, אבל זה לא... לא היית אומר, תשמע, זה הדבר הכי נוראי, כל בעיה לא ישובון, זה מי שכסף... יש יצרים אחרים שהם הרבה יותר... כאילו נותנים לנו איזה יצר העריות ודאי, כבוד, גאווה, אגו וזה, כל נראים לנו הרבה יותר דרמטיים ומשתלטים וסוחפים וכאילו בורות כאלה שאדם יכול להיכנס אליהם ולא לצאת. ורבי נחמן שם בסיפור שם את כל ה... אומר, מדינת הממון, מי שהתחיל, מי שהגיע למדינת הממון ונשקע שם, כן, בלשון הסיפור, אין לו מענה. מדינה שלמה שכל מה שזה, זה מדרג שלם, עושים קסטות כאלה, כאילו קבוצות לפי הדירוג השכר, וזה, ומי שהוא זה, הוא הופך להיות מלאך, מי שיש לו ככה וככה כסף, ומי שזה הוא כבר מבחינת אלוהים, ממש, מקריבים לו קורבנות, הקיצר. אף על זה רבי נחמן, והשאלה למה, מה, בסדר, כסף זה דבר, זה כן יכול לסחוף וכן יכול ושוחד ושחיתות וזה, אבל להגיד שזה הדבר הכי, הבור הכי גדול שיש לאנושות, זה זיהוי מאוד מאוד מפתיע של רבי נחמן. ו הרב פרומן אמר על הסיפור הזה שהוא גילה את, שרבי נחמן גילה את אמריקה. לפני שזה, כן, כבר הרגיש שיש, תהיה פעם מדינה כזאת, מדינת הממון, עם גד מטרס, על הדולר, הכסף, השפה, כסף זה הנושא, זה השפה היא כלכלית, זה כל הזמן, זה הדרייב. לא, אמריקה, כבר ארצות הברית, לא היה בשם. את התרבות האמריקאית וגילה. טוב, אז זה רקע לתורה הזאת שהוא מדבר, אתם תראו שאצל רבי נחמן כאילו קדושה וכסף לא הולכים ביחד. טוב, תורה אנטי ציונית קצת, קצת משהו כזה. טוב, לא הכל מתחבר, לא הכל באמת זה, ואי אפשר לקדש הכל. עכשיו בעיתים הללו קשה מאוד שיהיה מעות לאיש כשר. למה? כי צריך שיהיה לו ירידה גדולה מאוד חס ושלום עד שישיג מעות. ואפילו אחר הירידה חס ושלום מעבודתו יתברך, עדיין לאו כל אחד משיג מעות, כי גם הרשעים וקלי עולם לאו כל אחד משיג מעות. אבל איש כשר באמת רחוק מאוד שיהיה לו עשירות. קידה שמיום שחרב בית המקדש נפל העשירות בעמקי הקליפות, בבחינת ותרת פלאים, פלאים אותיות אלפים. היינו שהאלפים של עשירות ירד פלאים. דהיינו ירידה גדולה ונפלאה. על כן בהכרח שיהיה לו חס ושלום ירידה גדולה מאוד קודם שבא לעשירות, דהיינו אלפים מזומנים, ועדיין הוא ספק כנל. אבל איש כשר באמת קשה לו מאוד שיהיה לו עשירות, ואף על פי שנמצאים כבר צדיקים ואנשים כשרים שיש להם מעות, אבל הוא כבד וקשה מאוד מאוד. וגם העשירות שיש להם לצדיקים הוא מזיק להם לעבודתם. אני קורא הכל קודם אחרי זה. גם באמת אף על פי שיש להם איזה מעט עשירות, אבל אף על פי כן אין להם עשירות גדול מזומן כמו שיש להקלי עולם, שיש להם אלפים ורבבות אדומים מזומנים. אדומים זה מטבע מסוים כאילו, כן? כי עכשיו קשה וכבד מאוד שיהיה להקשרים עשירות קנה. וכמו שאומרים בשם רבי נחמן זקני זכרו לברכה, שאמר על מה שאמרו רבותינו זכרו לברכה, אורך ימים בימינה ועושר וכבוד בשמאלה, נכון? אז אמרו, ואמרו רבותינו זכרו לברכה, אורך ימים איקה עושר וכבוד לאיקה, אמרו כל שכן עושר וכבוד. כבר אומרת, ברור שאם מגיע לך אריכות ימים וזה, אז פשיטה שמגיע לך כסף, כן? אז על זה כל שכן, כאילו, אם זה תקבל כל שכן עושר וכבוד. אמר רבי נחמן זכר צדיק לברכה שהוא רק כל שכן. היינו שבוודאי הוא קל וחומר וכל שכן שראוי שיהיה להם עושר וכבוד, אבל לא בפירוש. הוא אומר, זה הולך טוב בגמרא, אבל זה לא באמת ככה. כן? זאת אומרת, כל שכן שמגיע לו עושר וכבוד, אבל זה רק על הנייר, כן? שיהיה ברור. מגיע לו, ראוי שיהיה ככה. מבחינת האמת, אבל זה לא עובד. כי אף על פי כן אין להם מזומנים כמה אלפים אדומים וכנזכר להם. שזה קטע עם האלפים האדומים, כן? לאורך כל השיחה. אז בואו רגע נעשה רק סדר, ננסה לסכם. סיכום. קודם כל הוא רבי נחמן מחלק פה בין שני סוגי עושר. יש עושר לא יודע בדיוק מה הוא מתכוון פה, אבל עושר במובן של אדם עמיד, יש לו נכסים, הוא בסך הכל מסודר בחיים, ויש עושר של יש לך אז התבטא באלפי מטבעות זמינות. מזומן הכוונה, אנחנו היום זה כבר נהיה מילה כזאת, מזומן הכוונה שעכשיו אתה יכול לממש את זה, כן? זה זמין. זה כבר שיהיה מצב שיהיה אדם צדיק ויהיה לו בבית ברגע נתון אלפי מטבעות, עשרות אלפי שקלים זמינים בעובר ושב, זה רבי נחמן אומר זה בלתי אפשרי. מה זה בלתי אפשרי? יכול להיות, אבל הוא יצטרך לרדת ירידה גדולה מאוד. בסדר? למה זה? אה, סליחה, אני לא דייקתי עד הסוף בדבריו. אומר, אדם צדיק יכול להיות עשיר מהסוג הראשון, מהסוג השני, כמעט, וזה אומר, וגם הסוג, כל עושר יחייב ירידה. אין חוכמות, אומר למה? כי מיום שחרב בית המקדש, נפל העושר בעמקי הקליפות. ובשביל להיות עשיר, אתה צריך ככה קצת לרדת לקליפות. בסדר? עד כאן, פחות או יותר, סיכום מאוד מאוד...
כן. אני תמיד לא כל כך הבנתי את ה... מרגישה כאילו לא... אלא ירידה, כאילו לא זה כאילו...
למה זה דורש ירידה?
הכסף כאילו ירד כאילו מבחינת כאילו... שכבר לא כאילו... שכבר נקלת אותה שכבר היא נמוכה או שכאילו... האדם צריך לרדת כאילו... הוא בעצמו כאילו דגן נמוכה בשביל שיהיה לו כסף.
כן, שאלה טובה. אתה אומר... אני חושב שזה גם וגם כנראה. זאת אומרת... אם אני מבין נכון, מיכל, מה זה, כשאנחנו מדברים על ירידה לעמקי הקליפות, כן, החורבן זה סוג של שבירת הכלים כזאת, זאת אומרת, יש אורות גדולים, לא מצליחים להכיל אותם, ואז הכל מתפרק, זה המבנה הקבלי הכי בסיסי, כן, שאורות שהארי חידש כמובן, שיש אורות גדולים, ככה הבריאה מתחילה, וזה חוזר על עצמו, השבירה קורית כמה, מתרחשת בכל מיני זה, בחורבנות, בכל מצבים, גם קורה בנפש האדם, שיש אורות גדולים, והאורות האלה, אלה הם כלים מספיק חזקים, מספיק ראויים להכיל אותם, ומה שקורה, שהאורות האלה מסתלקים, או יותר נכון, מתנפצים, אפשר להגיד, וניצוצות מהם מפוזרות בקליפות.
כשהכלים נשברים.
כן.
לא אומר שהכלים נשברים.
כן, כן, כן.
אם הכלים נשברים,
זאת אומרת
שהאדם הוא
מפורק,
הוא...
הוא
מצב לא טוב, לא?
אומר, לפני בן אדם, אומר קודם כל, הציור הזה, הציור הפנימי הזה, שיש אורות שהכלי לא יכול להכיל אותו, אז הכלים נשברים, האורות מסתלקים, זה קשור מאוד לפורים, עוד מעט נדבר על זה. ואז איפה נמצא האור שהיה בכלי? שוב, הכל בציור, דימוי פנימי. זה נמצא בעמקי הקליפות. וכל העבודה שלנו, על פי הארי הקדוש, זה לאט לאט לברר את הניצוצות שיש בקליפות. שואל אותי, בתור מה? בתור הארי הקדוש? זה מה שהתגלה לו, אני לא נראה לי שהייתה בזה, זה לא, הוא אמר, תשמע, איך נבנה את המצגת? נבואה, זה נבואה, מה? לא, זה מדרגה של נבואה, ברמה מסוימת, לא יודע מה. הארי, אתם יודעים, כשאתה עוקב אחרי הארי, לא זכיתי הרבה, אבל בקובלנו, רואים את זה שבמצרים, כשהארי היה במצרים, אז... הוא מאוד מאוד הגן את עצמו במקורות. הרבה מאוד פרשנות לזוהר, לתיקוני זוהר. זאת אומרת, כל מה שהוא אומר זה תמיד הוא יושב על איזה זוהר. או יושב על איזה ספרת אצלי, משהו מסורת קבלית. אבל מרגע שהוא מגיע לארץ ישראל, באיזשהו שלב, אין מקורות. קצת כמו מה שקורה לרב קוק. רב קוק בחוץ לארץ עוד יחסית, ככה... חלק מהתורה שבעל פה הרגילה, מגיע לארץ, התחיל לכתוב פיקסים, בלי מקורות, בלי זה. למה? כי זה כבר את... בין רוח הקודש לנבואה באזורים שם, לא יודע איזה מדרג בדיוק, לא יודע לדרג את זה, אבל... והוא, זה המשל כנראה הכי זה. יש מה להעמיק בזה, למה דווקא כלי, למה דווקא אור, למה... יש, הרמח"ל מתעסק בזה, אבל לא, אני לא יכול להסביר את זה טוב. בכל אופן, לענייננו, מה שזה אומר, שעכשיו אותו, בשפה שלנו, להעביר את זה, לתרגם את זה לשפה שלנו, זה אומר שכישרונות מסוימים, כוחות מסוימים, אנרגיות מסוימות, בעולם או בנפש, בחיים, הן תקועות בקליפה, כן, בעמקי הקליפה, עמוק עמוק בתוך הקליפה, ומאוד מאוד קשה, זאת אומרת, אם אתה נוגע בהם, כנראה שאתה בתוך הקליפה. אין לך, אין אפשרות אחרת. ויש איזה בירור איתי של כל העולם, של כל הזה, היסטורי, הרבה אנשים, הרבה נשמות, הרבה זה, שלאט לאט לוקחים את הכוחות האלה ובררים אותם, וכל מצווה, וכל מעשה, וכל דיבור, וכל תפילה, וכל... לאט לאט לוקחים את הכוחות הנפולים האלה, ומקלפים מהם את הקליפה. בררים אותם ומעלים אותם ו... עכשיו, זה רק עכשיו, מערכת המושגים, אפשר להגיד שרבי נחמן פה משתמש בו. עכשיו, לענייננו, רבי נחמן אומר, זה מאוד מאוד, יש קליפה מאוד חזקה בכסף זמין. זה לא, אני אומר, אם אנחנו רוצים לחפש את זה אצלנו, כן? זה לא כסף, יש כסף, היום רוב הכסף הוא פיקטיבי. כן, יש לך מינוס, יש לך אשראי, יש לך זה, אתה לא, כאילו, העושר הוא על הנייר, זה גם, כל אחד רוצה שיהיה לו, כן, גם זה הרבה, אבל הוא לא, הקליפה הכי קשה זה שיש לך כסף זמין. כסף זמין זה אומר שבעצם אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, בכל רגע נתון.
אבל אין הרבה אנשים כן.
מה?
אין הרבה אנשים.
אין, הוא אומר, אפילו לרשעים זה לא זה. עכשיו, הוא אומר, זה ניסיון, זה נשמע, אתה אומר, יופי, צדיק, הלוואי על הצדיק כסף זמין. לכאורה היית אומר, אפשר להקשות על רבי נחמן. תגיד לו, למה ירידה? למה זה? כסף זמין לצדיק, שייתן צדקה לכולם, שיארגן מפעלי חסד, שהלוואי שכל הצדיקים יהיו עשירים, כן. לא?
אבל זה כבר לא זמין.
אה?
זה כבר הביא את זה למפעלים, אז זה כבר לא זמין.
לא, תכוון שקורא הוא כל הזמן, הוא חלק, יש לו מגיע, והוא... אומר, איפה פה הקליפה הקשה, איפה פה התיאור, אומר פה, צריך לרדת כל כך קשה בשביל... בשביל... לרדת מעבודתו.
כתוב את זה הרב.
מה?
כתוב את זה בתורה, כי הכסף מעבר לצדיקים, זה כסף דברי
חכמים. למה? זה כתוב, ברור, גם הרבי נחמן כתב.
שוחד, זה כסף, זה...
למה? בסדר, תסביר, לא מה כתוב, אבל תסביר. מה?
ידוע לנו כל יום צורו של האדם מתגבר עליו.
נכון.
כאן בחומר שיש לו את כל האופציה פתוחה.
יפה, אז יש פה שתי אפשרויות פשוטות. קודם כל מה שאתה אומר, אפשרות ראשונה, אומר בעצם, ויש הרבה מה לעיין בזה, בטח בדור שיחסית הוא דור של שפע, אומר, שכח את השם?
רועי.
רועי אומר, באיזשהו מקום יש לנו איזושהי הגנה, המציאות מצומצמת זה מציאות יותר מוגנת, כן? יש לנו הגנה מזה שבסופו של דבר המנעד שלנו בתוך התנועה שלנו בתוך המציאות היא מוגבלת. אי אפשר, אתה לא יכול. אתה לא יכול לקנות ג'יפ, אתה לא יכול לנסוע מחר לחול, אתה לא יכול לקנות מה שאתה רוצה, ללכת לאיזה חוויה שאתה רוצה, אתה לא יכול. אתה מצומצם, ואז אתה צריך להתחיל לחשב, יש לך קיום, יש לך צרכים, יש לך זה. סוף. במה שנשאר יש קצת הביס על היצר. שנייה. עכשיו, הוא אומר, כסף מזומן, הרבה כסף מזומן נשמע שיש פה, בזמין, עכשיו, בכל רגע נתון, זה אומר שאתה פותח את המרחב של הבחירה למקום שהוא מסוכן. אתה מכניס אדם, רוב בני אדם, כידוע, רוב בני אדם שזוכים בפייס, הגרלות, לא משנה, רוב בני אדם, זה הורס להם את החיים.
מי שבאנגליה, אני אומר.
כן, עכשיו תבעו, מי שהיא תמה, וזה... כן, בגיל...
למה?
ישברו להם הכלים.
צחקו עליה, כי אמרו, יופי, אז היא תנצח בתביעה, אז מה? אז תנו לה עוד כסף? כאילו מה את רוצה? את רוצה להביא לנו את הכסף? סבבה, כאילו מה? איפה אתה...
הרב, נשברו להם הכלים.
בדיוק. אומר, יש משהו, יש משהו בזה שהוא מוריד אותך. כן, אתה רוצה להשלים משהו, רואי.
כן, שני דברים. דבר גם שזה איפשהו מימד הבחירה הוא מימד שגדול בכל המצבים. אנחנו מאמינים שלבן אדם יש לו אופציה להתמודד. אם זה כרגע הוא לא יכול לבחור במציאות בין דברים, אז ברוחניות יש לו מה לבחור. כאילו אם בן אדם כן. בא עכשיו למצמידים לו כאן קדח לראש, אז כאילו הוא לא יכול לעשות הכל, אבל ברוחניות עדיין יש לו את, יש לו את הבחירה. אז כאילו כסף הופך את מוריד את כל רובד הבחירה לגשמיות. אם עד עכשיו הבחירה שלי הייתה בין שני נתיבים, גם ברוחניות, גם ב, כאילו אני יכול לאזן בין המשקל, יש לה השפעה בשני העולמות באותה מידה, כאילו קסם הופך את, הקסם הופך את, את, את ההשפעה בגשמיות.
יפה, אז אתה מחדד את זה עוד יותר. אתה אומר, גם כשאדם מוגבל מבחינה כלכלית, מבחינה חומרית, מבחינה זה, ברוך השם יש לו אופק פתוח, הרבה יותר, גם מוגבל, יש הקרנה, יש קשר בין המגבלה בחומר למגבלה ברוח, אבל אין ספק שעולם הרוח הרבה יותר פתוח. ולכן, במובן מסוים, המשוואה הזאת לפעמים טובה מאוד, אולי לרוב בני אדם היא טובה מאוד. תהיה מצומצם, מעסוק מעט במלאכה, איזה, ממעט בעסק, איזה, פת במלח. הכיוונים האלה אומרים, תשמע, זה טוב שאתה מוגבל בעולם החומרי, מה, בשביל מה להיכנס לשפע הזה? כל העזרות, כל ספר דברים אומר כאילו, משה רבנו באיזשהו מקום אומר להם, אני מברך שאתכם שתהיו עניים קצת, שקצת, או שתזכרו לפחות המדבר, או ש... ואומר, בפועל, באמת זה שרוב בני האדם לא עשירים, זה טוב. זה באמת מציל אותם מעצמם. עכשיו, כשאתה פותח, אתה יכול לעשות בחומר, הרי הכסף לא יכול להביא כמעט שום דבר ברוח. אז הוא בעיקר פותח עוד ועוד אפיקים חומריים.
למה, אם הכסף לא יכול לקנות
ספריות? בסדר, ללמוד.
אבל כמה יש כאלה?
לא, זה לא ייתן לך...
זה גשמי, גם ספר תורה חדש
זה גשמי. זה לא ייתן לך חוכמה. חוכמה צריך לעשות מאמץ רוחני, לא יעזור שום דבר. אז יהיה לך מלמד יותר טוב, יותר בית ספר, מוסד. גם שם יש דברים, ברור, אנחנו לא חושב שכסף לא מקדם עניינים, אבל מי שחושב ככה הוא יכול להעביר אליי, אם הוא לא יודע, קצת מרגיש מבולבל, אז הוא יכול לרכז את זה, אבל עכשיו, מדברים פה על צדיקים, אומר רבי נחמן, אפילו הצדיקים, כל שכן, כל מי שמתחתיהם, אפילו הצדיקים, ודאי שזה יפגום בעבודתם.
אבל זה לא ודאי, כאילו, בסוף לא יודע, זה... בוא נגיד, זה סבור.
רבי נחמן אומר ודאי.
לא, בסדר, אבל כי בסוף לא יודע, יכול להיות מצב דיני שמישהו זוכר או לא טוב.
נדיר, נדיר, אומר, נדיר, יש.
אמירה היא לא טוב, אמירה היא אפילו שאם כל הכסף יגיע לישיבת עשרה נצרת אלים, זה יפגע בראש המסלם. זה יפגע בבנאדם שעובד...
לא! וגם לא, אפילו אם יתרום, השאלה מה קורה בחיים שלו. של התורם. עליו אנחנו מדברים כרגע. אשריך שתרמת, זה יפה, זה מדהים, זה מצווה גדולה. אבל להיות אדם, עדיין אדם, לא נהנתן, לא חומרני, לא יהיר, שיכול לקנות את כל העולם. ברור, זה יפה שברזומה יש לך, לא סתם, אני אומר, זה יפה באמת. אבל זה עדיין לא מציל אותך. זה ניסיון... ניסיון קשה מאוד, אומר רבי נחמן תולה את זה באיזשהו חיבור מאוד 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 פנימי שקורה רק כשיש בית מקדש, הקרובים חוברים, שהכל, שיש כזה חיבור בין החוץ לפנים, בין החומר לרוח, שאז אפשר, שאז השפע לא ממית והשפע לא, כן? אבל אומר היום זה לא.
למרות הכל כאילו עוצר, זה שרבי נחמן פותר והכל עוצר.
כן.
כאילו,
תאום משפחה שלי סתם, שיש כאילו מלא
כאילו,
זה משהו טוב, כאילו. לא רואים את זה עליו, זה סתם, זה נראה לי פשקה שהיא כזה מאוד, כאילו, החלטית, ושאת לא נותנת לבן אדם את הסיכוי, כאילו. רבי נחמן הוא החלטי, אין... החלטי היום, מה שנקרא. זאת אומרת, אחריו הוא רק נגד זה. יכול להיות, יש תורות של השירות, רבי נחמן, אל תדאג. אומר, אבל לא, לא, אבל בעיקר זה להכיר, הוא לא שולל לך את הבחירה, רק אומר לך, קודם כל יש פה שתי אמירות. אמירה ראשונה, תדע למה אתה נכנס. כן? זה כמו אנשים שרוצים משרה ציבורית. כן? זוכר פעם שמעתי, לא זוכר אם זה היה מהרב שמואל אליהו, אומר, אנשים רוצים להתקדם פוליטית או בהנהגה וזה וזה, רצים, וזה, אומר, אתה לא מבין מה קורה ביום אחרי הזכייה. ראש מועצה, ראש עיר, יושב ראש, עמותת, לא יודע מה, כן? פתאום אנשים בבת אחת, כולם רוצים בטובתך, וכולם רוצים לקנות אותך ולפתות אותך, ופתאום הצעות כאלה, ופתאום מתחת לשולחן, ופתאום אזורים שאתה בכלל לא, כל מיני, אני אומר, נגיד, כן, אני אקח דוגמה פשוטה, נכון? רוב העיתונאי, אולי רוב האזרחים, כשהם רואים דמות כמו אולמרט, או כמו לא יודע מה, מה זה קל להגיד, יאללה זה, תאמין לי, מושחת, זה פה, מחר את כולנו מפה, טטטטטה, לרדת עליו, זה אומר. אומר, פייר אני אומר, אם אני הייתי במקומו, לא יודע מה הייתי עומד בניסיון. לא יודע. למה? כי אתה פתאום, אמר לי, אני לא זוכר מי אמר לי את זה, אומר, אתה פתאום במעמד כזה, ובסיטואציה כזאת, שהכל אפשרי, מצמוץ אחד שלך, מצמוץ, לא צריך פה לדחוף, מצמוץ אחד שלך, 2 מיליון עוברים לפה, לתקציב הזה. יש פה הרבה הרבה אזורים אפורים, והרבה הרבה זה מצמוץ. פתאום כל מבן אדם שניהל עובר ושב של 50,000 שקל, אז פתאום כל הכרעה שלו היא לא פחות מכמה מיליונים, שלא נדבר על עשרות מיליונים, תקציבים וזה, אתה ראש ממשלה, אתה... אפרופו ראש ממשלתנו שכרגע נחקר ב... אז אני לא אומר, אני אומר, רק שנבין, אני אומר, כאילו, העושר שהוא זמין, עושר שהוא ממשי, שהוא לא על הנייר, ועכשיו אפשר לפרוע אותו בכל רגע נתון, כן? שאפשר באמת לעשות איתו הכל. במובן הזה זה יותר מכל היצרים. באיזשהו מקום הוא שולט בכל היצרים. אפשר לקנות איתו את זה, אפשר לקנות את זה. זה ניסיון שרבי נחמן אומר, זה איזושהי קליפה מאוד 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 קשה, שרוב בעיה לא ישובו. יש, נדיר. אולי אנחנו כבר בארץ ישראל, אולי משהו השתנה במערך הפנימי, אולי, אני לא יודע. אבל זה נורת הזרה חשובה, בוא נגיד ככה.
אבל לא כותב בצורה, זה קשה, כאילו, לא כותב בצורה של נורת הזרה, אבל כאילו, פשוט
אומר
לך, שהיום מצומצם.
נכון?
סתם, בלי זה. קשה ללמוד תורות כאלו, שכאילו...
למה?
במקום להגיד להעדיר
בן אדם... בחומר תישאר מצומצם, לא?
להעדיר בן אדם, כן, אבל אם החומר היותר מפותר בי, הוא עושה דברים מדהימים, אז צריך להעדיר 10 פעמים, וכל בן אדם צריך לעשות ההכנה המתאימה, אם באמת הוא...
אז הוא אומר, הוא, רבי נחמן אומר לך...
יחס טוב ליחס של הראיות.
כן.
כאילו יש מקומות מסוימים שחזל, לדוגמה, אמרו, שם אני לא מזהיר אותך, שם אני אומר לך, פה, מה שנקרא גדר.
איסור ייחוד, אתה יודע, הוא עושה בערך איסור ייחוד עם מעות.
זה בערך מה שרבי נחמן עושה, אני לא יודע מה הוא כותב.
לא, לכן אני אומר,
רבי נחמן שלו כלפי כל היצרים, אבל כלפי היצר הזה אומר לך, תשמע,
רבי נחמן רואה בזה.
זה יצר שאני לא הייתי משחק איתו עכשיו. אולי, כמו שאמרנו, יש שינוי בפקטורים, יש התאבנות של העולם, יש עוד כל מיני דברים. היום מתעסקים בזה הרבה גם, שאנחנו לא כל כך רוקים מהזמן ששפע כלכלי לא יהיה עניין בכלל של שפע כלכלי, כי בן אדם לא יצטרך לעבוד בכלל, לא משנה.
כן, בוא נחלום, זה בסדר. לא רחוק, לא רחוק.
אז ברור שדברים משתנים וברור שזה בדיוק חלק מההתאדנות שאנחנו גם מדבר עליה, אבל הוא כאילו שם מבחינתו את אחד המקומות שבהם הוא אומר, אני לא סומך עליך בא עם זה כסף.
כן.
ויש הרבה תורות היום גם פילוסופיות שיגידו את זה. שבן אדם כשהוא עם כסף,
לא סומך. טוב, אז בוא, זה עד כאן תורה ד', פחות או יותר. בהקשר הזה, מה השעה? יש פה, יש סיכוי שיש פה עולת ראייה? זה... אתה דבר, אתה תביא? אני רוצה אף על פי שזה כאילו קצת ככה, אבל זה בכל זאת קשור, כי זה הנושא של פורים. פורים, פורים כידוע זה לא אסרו מלאכה בפורים, לא רק שלא אסרו מלאכה בפורים, זה חג מאוד מאוד חומרי, בכמה בחינות, גם הכל מאוד מאוד בשפע, שפע מתוקן של משלוח מנות ומתנות לאביונים, כן, אבל גם הסעודה נהגו ישראל וגם ההלכה וגם זה, סעודה, כל היום אתה בסעודה. הבית הוא... מה?
מרה?
מה טוב, הרגע סיימנו את שיחה דלת, זה. עכשיו, וגם ודאי המגילה, היא כאילו מאוד מאוד גסה, אתה עמקי הקליפות לגמרי, כן? יש שם הרבה כסף והרבה מאוד אלכוהול, והעשי, מה? האישה
לא היה מעמד, לא שהיה מעמד נבוך, לא היה מעמד בכלל.
כן, זה גם נכון.
עדיין
אני אבל,
מעמד.
אבל... אבל השיא כמובן זה שאנחנו זורקים את השכל לפח, משתקרים עד לא ידע, שזה בעצם להפקיר את הגוף לגמרי. ביום רגיל, בן אדם שעושה את זה, אז אנחנו מבזים אותו, והוא לא יכול להתפלל, אסור לו להתפלל, והוא עובד עבוד הזרה, והוא... וכולי וכולי, כי יש פה איזושהי, לא, זה לא שעה ככה מבוסם, זה גמור, כאילו, ואדם לא יודע בין זה לזה, בין ארור לברוך. אז אומר, זה ממש, לא רק שהיום הוא מאוד מאוד חומרי, השיא של הסעודה הוא שהחומר כאילו מתנהל כבר מעצמו. אני מפקיר בכלל, החומר יכול להסתדר גם בלעדיי. הגוף עצמו, החוויה עצמה, בלי שליטה שכלית, בלי מוסר, בלי בן אדם שכל הזמן עומד שם בהגה ומכוון. בלי זה, צוין, על הכיפק, הלכה.
זה הדרגה הכי גבוה של השיחות.
כן. עכשיו השאלה היא שוב, איך זה ממש הפוך עכשיו ממה שראינו הרגע בשיחה, אבל אומר, זה, אני חושב שזה המדרגה המיוחדת של פורים, והרב קוק כותב על זה, נקרא את זה ככה בזריזות, ידענו מדברי חכמים אמיתיים, מי זה חכמים אמיתיים?
המלאכה.
כן, הארי, עוד שנייה הוא פשוט אומר בפירוש את הארי, שהערת פורים גדולה למאוד, וקדושה גדולה מהירה בו בעולם. ונראה שמתוך כך מלמעלה, האדם נשמר אז מכל קלקול, כיוון שהוא עסוק בשמחת פורים. ואין צריך כל כך להיות על משמרתו. טוב, הוא מסייג, רק שלא יעבור חס ושלום שום דבר, בדברי תורה ומצווה, שחס ושלום אין עבירה מצווה. אבל בדברי הרשות, כל ענייני החומר והגוף והחול, שראוי להישמר מהם בכל הימים, במה שמקליפת נוגה, כן, שוב הקליפות, קליפת נוגה שקרובה אל הרע, קליפת נוגה היא תמיד הקליפה שמצד אחד הכי דקה, מצד השני היא הכי מסוכנת, הרב קוק מזכיר אותה הרבה פעמים, כי זה אור נוגה, אור נוגה זה אומר שיש בזה מעט טוב והרבה רע, אבל המעט טוב הזה הוא הופך את זה למשהו מאוד מאוד... יש בו הרבה אמת והרבה יופי והרבה שאתה אומר למה לא וזה מקסים, הרבה מהרעיונות המודרניים מהתרבות המודרנית היא מקליפת נוגה שם, אתה אומר בוא נע, בסך הכל יפה וזה אמיתי וזה צודק ונשמע על הכיפק, אבל אתה יודע שאם אתה נכנס לשם אתה בדרך כלל בסוף עובר לצד הרע, אתה לא נשאר בטוב. זה בגדול קליפת נוגה. ביום הקדוש הזה משומרים אנו, לא מפחדים מקליפת נוגה. למה? כי נפל אז פחד היהודים על עמי הארץ, ורבים מהם מתייעדים, וכמו כן בכל דור ודור נופל פחד היהודים נדלג קצת על שורשיים של עמי הארץ למעלה. כמו שנפל פחד היהודים על עמי הארץ למטה, אז גם בשורשים זה ככה. שאנחנו לא מפחדים, אם יש לנו חשש וחשדנות וזהירות בסיסית כלפי החומר, כלפי עמי הארץ, כן? אז החומר במובן הזה הפוך, הוא בא אליך, הוא רוצה להתייעד. עמי הארץ מתייעדים. במובן הזה לא צריך לחשוש, אפשר לזרום. ואף כי בכל ימי השנה הוא כעובד עבודה זרה, כן, שהוא שיקור, זה שהכוח השכלי מסתלק, אף על פי כן בפורים אפשר, ויש בית סיבות לזה. כי השמחה הוא מעלה גדולה, דבקה עם אור השכל בעצם. וכיוון שהכלי צר, אין הגוף יכול לקבלו, כי אם כמידתו, אבל כשמתרבה יותר מדי, אין הכלי סובל את האור, והאור יוצא ומסתלק למעלה, ונשאר הגוף בלי אור, ומיד הוא מסוכן. מען הדקאי מעלן כי קס לה לאוגיה, מהשדים. בואו נסכם, כיוון שזה לא לפניכם. אז אומר הרב קוק דבר כזה, שייך למתכתב. אומר, שמחה. שמחה זה מצב של אור גדול, אור השכל בעצם, אור גדול במובן הנפשי, החוויה הקיומית. כשאדם שמח, אז הכל טוב. זה שייך לאיזה הערת, שבאמת באמת, בשכל אנחנו יכולים להבין למה הכל טוב. אבל להגיד עכשיו הכל טוב, כן? או לחיות בתודעה כזאת, או בחוויה כזאת, אומר הרב, הגוף, הכוונה, התודעה הרגעית שלנו, ההווה שלנו, לא מסוגל להכיל את זה. וכשזה קורה, כשאדם הוא בשמחה, מרובה, שזה מה שהיין עושה, מי שלא הבין, יין ישמח לב אנוש, כתוב, סגור. אבל כיוון שהשמחה של היין, כן, הגוף הקטן, היצרי, החומרי, לא מסוגל להכיל את האור הזה כמו שהוא באופן הטהור שלו, כן? רוב בני אדם לא רואים איך הכל לטובה, ולא חווים את זה, וזה, הם לא נביאים, הם לא חכמים שרואים את הנולד, ו... אז מה קורה? מה שקורה, אדם מתלהב, 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 מתרבה בשמחה בנקודה מסוימת, כשיש איזה פער, הכלי, אז התיאור, קודם כל נגיד את התיאור, ואחרי זה ננסה לתרגם את זה נפשית, האור מסתלק, והגוף נשאר לבד. והגוף נשאר לבד, הכוונה היא, הוא כבר בלי ההערה, ואז כל השדים יכולים להתלבש עליו. עד כאן רק דברי הרב קוק. טוב, אז זה נשמע כזה, מיסטי כזה. בואו ננסה לתת לזה תרגום נפשי. אומר דבר כזה, ואני חושב שרוב בני אדם יכולים לחוות את זה לא רק באלכוהול, גם באלכוהול. זה יכול בגאווה, במוסר אביך, הרב קוק מבין, כן? כבוד, אדם מרגיש מאוד מאוד טוב עם עצמו, מאוד מלא, מאוד שמח במישהו, במשהו, בזה. יש נקודה מסוימת שהאור הוא גדול מדי, הכלי והאור לא כבר לא מותאמים, כן? כי הכלי שלך עדיין קטן, ועדיין יש לך עוד גם קטנוניות, ויש בך גם בהמיות, ויש בך גם אגואיסטיות, וכו' וכו'. אז בנקודה מסוימת, האור הזה של אני טוב ואני זה, והכלי, האגואיסטי והקטן, הפרטי, הם מתחילים, יש איזה חוסר אלימה, כן? שזה התנגשות, ואז האור מסתלק, מה זה אומר? זה אומר שבנקודה מסוימת, הגוף כבר רץ על זה לבד. דוגמה? רוצים דוגמה? שאתם מבינים? מה הכוונה רץ על זה לבד? אז בואו, הדוגמה הכי פשוטה, זה מה שקורה אדם שיקור רגיל, ביום רגיל. אדם שיקור, אפשר להגיד לו, אפשר לבוא לבן אדם השיקור, להגיד, הכל אשליה, זה רמאות, אתה עובד על עצמך, זה שקר, וזה... מה? לא, 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 אני אומר אחר כך, כשמדבר איתו, אפשר לגחך אותו, אפשר להגיד, בדרך כלל אומרים ככה שיקורים, סתם אשליה, לא היה כלום, זה לא נכון. זה לא נכון. למה? באמת יש בו, מה קרה, מה האלכוהול עשה לו? האלכוהול לרגע אחד הצמיח לו כנפיים ונתן לו לחוות את החוויית האני שלו בלי מגבלות. בלי מגבלות, הוא לא סופר אף אחד, הוא לא זה. ובמובן הזה זה אמיתי. זה אמיתי. מה לעשות שהוא מצומצם מכל מיני סיבות ביום הרגיל? נכון, גם סמים עושים את זה בצורה קצת אחרת, זה לא אותו דבר, אבל לא משנה. לא נבדיל עכשיו. אבל, איפה הבעיה? בנקודה מסוימת, כן? זהו, הגעת לאדם, כאילו, אפשר לדמות את זה, כאילו, האני שלך גדל וגדל וגדל וגדל. נקודה מסוימת זה כבר לא בנית כלים להיות במדרגה כזאת. כבר לא מותאם למה שבנית, למה שעשית, למה שיצרת, למה שאתה עשת בעמל שלך. כן? אתה מתנפח מעבר למימדים האפשריים שלך, כן? ואז מה קורה? אפשר ממש לחוות את זה ברמה כאילו מי שקצת עדי נפש, ואנשים מתארים את זה ומספרים את זה וכותבים על זה ושרים על זה וכו' וכו', כן? יש פתאום איזה משהו מהגדלות הזאת נאבד, מה נשאר? יצרים, פראות. הרבה חומר, זה מה שנשאר. לא, לא אומר, נגיד עכשיו, אז לא מדבר על פורים, כן? בן אדם רגיל ששותה, ישתה כוס ראשונה, כוס שנייה, לא, לא יודע מתי זה קורה לו בדיוק. בדרך כלל, בהתחלה, תהיה איזושהי התלהבות פנימית, וזה כאילו האישיות ככה גדלה, הוא מאוד שופע, הוא מאוד אוהב, הרבה פעמים, הוא מאוד מדבר, הוא מאוד משתף, הוא מאוד קופץ, רוקד, מתלהב, זה? בנקודה מסוימת, שיש איזה פער כבר, כאילו האישיות גדלה כבר מעבר למה שאתה יכול להכיל, אז זה נאבד, ואז מה נשאר? יש פתאום איזה מעבר לנשאר, עדיין אתה מחפש, אתה רוצה עדיין להישאר שם, זה הופך להיות משהו הרבה יותר פיזי והרבה יותר חומרני. פראות, יצרים, לפעמים אפילו תוקפנות, ותלוי, כן? למה? כבר האור הזה לא יכול, לא, כבר התנפח, כאילו גדלת יותר מדי, זה אור גדול שאתה לא יכול להחזיק אותו הרבה זמן. זה במצב רגיל, זה תכונתו של היין ביום רגיל, בכל מצב, כל היין עושה את זה כאילו בצורה ישירה. עכשיו, זה נקרא שדים. שדים הכוונה שבנקודה מסוימת אתה כבר לא יכול לנהל את זה, ואז הגוף עובד לבד. והרבה מאוד אנשים, אתה רואה את זה, אתה רואה את זה שהם הולכים למסיבה, שעתיים הם ברגשית. עכשיו אני מדבר על אנשים טובים, ולא איזה, לא יודע, בן אדם שבא לפרק פה, לא יודע מה, כן? ולא אלכוהוליסט. רוקד, מתלהב, שמח, צוחק, מדבר, נקודה מסוימת, פתאום הוא מתחיל להרגיש שזה משהו הופך להיות הרבה יותר קשה, הרבה יותר חומרני, הרבה יותר לפעמים אלים, והרבה בדרך כלל מאוד מאוד יצרי. מה זה אומר? אותה שמחה התהפכה, עוברת עכשיו לידי הגוף, לידי היצר. בלשון חז"ל קוראים לזה שדים. ככה הרב קוק מסביר בעין היה על המשפט הזה, שמקיפים אותו ככס ללאוגיה, זה כמו ערוגה לשתיל. מה קורה בפורים? זאת אומרת, בפורים יש טרטה לטיבותה. שני דברים לטיבותה. אחד, אבל ביום הזה יש כאן בית לטיבותה. אחד, שעצם הכלי מזוכחו. ויכול לקבל אור שמחה גדולה ולא יתבטל. קודם כל אומר, אתה יכול לשאת את השמחה הרבה יותר, הכלי מזוכח, לכן הכלי יכול לשאת את השמחה הרבה יותר זמן, הרבה יותר המשך שלו והאפשרות שלו לשאת את השמחה, להחזיק אותה, את האור הגדול הזה, הרבה יותר גדול. זה דבר ראשון. דבר שני, אפילו אם יסולק אור השכל מכלי הגוף, הנה כוחות הגוף בעצמם כבר קדושים הם. ושומרים מכל רע ומדביקים עצמם לשלמות האמיתית שבאור פני מלך חיים. הוא אומר, גם אם אתה מאבד את זה, הגוף עצמו, בסדר. עכשיו, בוא נרד לקרקע. זה האופציה, זה הפוטנציאל של פורים. פורים זה חג, פורים כיפורים, כיפורים אנחנו נגד הגוף, אנחנו בורחים מהגוף, אנחנו מקדשים, מתארים, מנקים, בלי הגוף, אנחנו רק כאן שמה, אנחנו מלאכים. פורים זה חג שאנחנו סומכים על הגוף. כן? והביטוי הכי חריף זה שאנחנו נותנים לו, כאילו משחררים את הרצועה, נותנים לו ללכת לבד לפעמים. כן? של השחרור. עכשיו, זה ברור, אתם מניחים, הרב קוק פתח באיזה הסתייגות, כל עוד הוא לא עושה דבר רע, כל זה. זאת אומרת, ברור שזה דורש הרבה הרבה הכנה. וזה האופציה הקיימת. ההכנה היא בעיקר תפילה בפורים, תוך כדי פורים, לקראת הזה, לשם ייחוד. ודבר שני, כל מצוות היום. מצוות היום הם פועלות גם את הזיכוך הזה על הגוף. אתה פועל בגוף שלך, משלוח מנות, מתנות לאביונים וזה. אז מי שעושה את זה לפני זה בדרך כלל לא... אנשים שמערים לשתוף בדרך כלל, אלה הם פורים כל כך נעלה. טוב, שאלות, התייחסויות, תגובות.
משוב אחר כך,
בסוף
השיעור.
אה?
משוב אחר כך.
עוד מישהו? מה? שעה, מה השעה?
6:40.
טוב.